הכל חי אונליין 93fm.co.il. נפש החיים, הרב חיים הורוביץ בשיחות עם מאזינים על דילמות, משברים וסיפורים אישיים.
אתם על 93 FM ו-92.8 FM. אנו נפגשים 10 דקות לאחר חצות עם עוד תוכנית של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו זאב סגל על הביצוע הטכני. סגי פרל מותר. ואתם כבר מוזמנים להתחיל ולטלפן ל-058-693-93. אנחנו ממתינים לשיחות שלכם, ובעזרת השם ובסייעת הדשמיה, ורק בסייעת הדשמיה, נשתדל להזין, להקשיב. ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם נוכל לעזור ולסייע. כאמור, 058-693-93 זה מספר הטלפון שלכם. שוחחו אותנו כל מה שרק תרצו. תרצו לשאול, תרצו לבקש, תרצו לשתף אותנו במשהו שעומד או יושב על לבכם. זה הטלפון שלכם, 058-693-93. בכל מקום שאתם בארץ, נופשים או נוסעים, או סתם יושבים בבית קשובים לרדיו קול חי, כי הוא תמיד איתכם, תלפנו אלינו 058-693-93, אם תרצו לשלוח את שאלתכם או הודעתכם, ולא תרצו לשוחח איתנו, כתבו לנו דרך האתר 93fm.co.il, או דרך האפליקציה, דרך הקלה יותר, דרך הודעה לשידור. אם תרצו לפגוש אותי, 050-432-4400, טלפון לתיאום פגישות בלבד, 050-432-4400. אך כאן השידור עד 2 בלילה, 058-693-93, יצאנו לדרך.
שלום חיים.
שלום וברכה.
כבר הרבה זמן רציתי לדבר איתך.
הגיע הזמן.
אני שם לב שמשהו מעיק עליך בזמן האחרון. אתה יודע, שלמה המלך אומר, דאגה בלב איש יסיכנה.
כשבא בסמר שמשקיף לרחוב, רואה אנשים מחייכים. כן הם מחייכים, אבל בכלל לא בטוח שהם מאושרים. קבוצה מהחבר'ה דנה עכשיו מפשט במחלוקת הראשונים. אנא ריבונו של עולם, גם אני רוצה לטעום מטעם החיים. ניצב מול רחוב על הריבוינו של אוילום, תפתח לנו דלת. גם אני, גם אני רוצה לטעום, לטעום מהאור. ריבוינו של אוילום, תשמע תפילתו של ילד.
שעומד לבדו מצב מול רחוב. ונזכר שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, מזיו שכינתו. ושיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. ופתאום מתעורר כן, אלה שבא בסמדרש הם אלה ששמחים. ריבונו של עולם תשמע תפילתו של ילד שעומד לבדו ניצב מול רחוב. אנא ריבונו של עולם אנא ריבונו של עולם תפתח לנו דלת, גם אני גם אני רוצה לטעום לטעום מהאור.
אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה
שמונה 693 93 93. אנחנו מיד נפנה למאזינים הרבים שממתינים כאן כבר על הקו, ולפני שנמסור דרישת שלום חמה לבן זי ששומע אותנו מהארצות הרחוקות, שמחים שגם לשם כל חי מגיע, שיהיה לך בהצלחה עם כל משפחתך. בן זי הקו, אנחנו שומעים ואומרים לילה טוב מאזין או מאזינה הראשונים שאיתנו על הקו. לילה טוב.
הלו.
כן, בבקשה.
למה? דבר ראשון, תודה רבה על התוכנית, מאוד יפה.
תודה רבה.
אני רציתי להגיד דבר כזה. אני הבחורה בבית, ויש לי עוד שתי אחים קטנים. והורים שלי על סף גירושים, הם ממש אותו כבר מסיימים את המתגרשים. ויש לי ממש קשר עדות איתם עם אחים שלי הקטנים. הם רוצים להפריד בינינו. אני ועם אבא שלי ושם יונים שלי. והם בוכים לי. אני לא יודעת מה לעשות איתם, והם לא יודעים מה לעשות איתי. וחוץ מזה, בבית ספר שלי עושים לי בעיות. אני לא יודעת מה לעשות.
בת כמה עד ובני כמה הם?
אני בת 16, עשיתי אתמול עם 16, ויש לי אחות שבת 8 ואח בן 4.
הבנתי, זאת אומרת, אני... רוצים שאת ואחותך תהיו עם אמא ואח שלך הקטן עם אבא?
לא, לא, לא. אני לבד עם אבא שלי ושתן עם אמא שלי. וניסיתי להסביר להם שאין מקום בעולם, הם פשוט החיים שלי, אני חיה בשבילם, לא בשביל אף אחד אחר. אני כמו אמא שלהם, ואין, הם אמרו שאין לעשות אמא שיחליטו ברבנות. והמקום שלי ממש פתוח להם, כאילו, אינטרנט בבית, אינטרנט, הכל פתוח אצלם. ובגללם עשו לי בלד בבית ספר. סילקו אותי, ואז החזירו אותי, כי הקב"ס אמר להם שאם לא, ממש היה להם צו להכניס אותי. ואני מאוימת שם. אני לא יודעת מה לעשות, פשוט אין לי כוח.
אף אחד מבית הספר לא יודע, לא יודע מה עובר עלייך?
לא, הם פשוט אמרים לי, אני ממש מקובלת בחברה.
לא, מבחינת, מבחינת הצוות.
כן, אז זהו, אז אני אומרת הרבה פעמים בא לי, אומרת לי, את משכת בנות ואת מדרדרת אותה, ואני מנסה להגיד להם, אני באמת עושה את כל ההשתדלויות, אני, כל מה שהם אומרים לי, אני עושה.
אני שואל אם מישהו מבית, אם איזו אישיות מבית הספר מודעת לכל מה שאת עוברת בבית?
אמרתי לה, מנהלת את זה, אני, כמה שלא רציתי, אמרתי, את השמיעי, את יודעת מה, אני אספר לך ובוא נראה כך מה יהיה לך להגיד. סיפרתי לה ואומרת לי, ובמקום להבין את זה, יש לי יפה, בגלל זה אני לא רציתי לקבל אותך לבית ספר. עכשיו, את לא מתאימה לבית ספר. מה זה אינטרנט? מה זה מצליח? תשמעי, זה לא שמעתי. אני עושה את כל השתדלות, ואת יודעת, זה טוב מאוד. הכל לא עושה בשבילכם, למה את ככה צריכה להחזיר לי? תראי, זה לא מעניין אותי. מי שצריכה, מי שבא לבית ספר הזה, צריכה להיות לפי הכללים, אבל לפי הכללים, מה יש לך? והיא אומרת לי, פשוט לא יכלתי להחזיק את עצמי, זה השמיע לי טוב. אם אני עושה משהו, אם קורה לי משהו, ולכל המשפחה שלי שתגיד לך שזה רק בגללכם, רק בגלל הבית ספר הזה. אתם לא מבינים מה ילדה עוברת, למה אתם עושים ככה? התחלתי לזכות להם שם, ועושה, תודה, אני לא רוצה לשמוע אותך, ככה תשמעו להורים שלי, עשו לי בידן אחד גדול.
ולא סיפרת לה על מה שקורה בין ההורים בבית?
ההורים שלי יודעים, ואין להם ברירה.
המנהלת בבית הספר, המנהלת בבית הספר מודעת למה שקורה בבית בין ההורים, למצב הזה?
היא יודעת, היא מודעת בהחלט, וגם יודעת, לא רק זה, אני סיפרתי לה, אמרתי, תשמעי, זה דבר מאוד אישי, אני אספר לך בשביל שתעזר לי, זה איזה עזרה לי, רק פשוט הרגע אותי.
יש יועצת בבית הספר?
כן. מה פתאום, אני לא אגיד כלום, אני אמורות, כולם לא יודעים, כאילו, ממש, חוץ מהחברות שהן לטובתי, כולם, כאילו, עשו עליכם.
עם מי שניסית לפנות ולדבר, אף אחת לא מוכנה לשתף פעולה ולעזור לך?
ממש לא. היא אומרת לי, את תוכפת בנות, אמרתי לה, תשמעי, אמרת, אני פשוט לא יכולה, אני אשמח להגיד דבר כזה. עם כל הכבוד, באמת, אבל אף אחד לא יודע מה אני עושה, ו... איך אני עושה למענכם הכולה? אתם ככה צריכים להחזיר לי.
כיום את מחוץ לבית הספר?
מה?
כיום את מחוץ לבית הספר?
לא משנה.
זאת אומרת, היכולת שלך לשתף אותם נתקלת ב... מה שנקרא תימות, ואת לא יודעת מה קורה איתך בשנה הבאה.
לא רק שאני פשוט מאוימת. אמרו לי שאם קורה משהו אחד קטן, אני נותן את עצמי בחוץ. עכשיו אני לא יודעת מה לעשות, כי גם הורים שלי הולכים להיפרד. אחים שלי, אני לא יכולה, כי איך אני אפרד מהם, וחוץ מזה בית ספר, לא יודעת איך להחזיק את עצמי. סליחה כל, אני מרגישה שזה גדול עליי הכל. אני לא יודעת מה לעשות פשוט.
את חייבת עזרה. את לא יכולה להתמודד עם כל זה לבד, למרות שהקדוש ברוך הוא תומך ועוזר לך ונותן לך כוחות בלי שאת מודעת, אבל את חייבת עזרה. את חייבת עזרה מאיזו דמות של מישהי בוגרת, מבוגרת, או מהמשפחה, או אפילו מבית הספר. את לא יכולה לעבור את כל זה לבד, גם להתמודד בחזית מול בית הספר וגם מול אחים שלך והורים שלך. זה גדול על אנשים קצת יותר מבוגרים, בוודאי שזה גדול עלייך. אין שום דמות בסביבה שלך שתוכלי לחבר אותה, שתסייע לך בתחום הזה. דודה, בת דודה, חברה גדולה.
אני אגיד לך גם, הם התקשרו להורים שלי אתמול, שבוע שעבר היינו בצפון. לא כולם, רק אני ואבא שלי, עכשיו בגלל הגירושים, אז אבא שלי לוקח אותי לכל כך הרבה מקומות, וגם אנחנו ממש משפחה לא מוכשים. הכל בכבוד, והוא לקח אותי לצפון לכמה ימים, והלכנו לטיילת וראיתי שם את אחת המורות, ואחר כך היא לא אמרה לי כלום, היא נסתה להעלים מבט, אחרי כמה ימים המנהלת מתקשרת אליי, היא עושה לי, איך את רוצה שאני אקבל אותך? אמרתי לה, מה קרה? הוא בטח כך נסיעת עצמו, תדבר עם אבא שלי. אבא שלי, אבא שלי אמרת, שמי לי טוב, זה הבת שלי, אני חניך אותה איך שאני רוצה, ואחר כך הוא מתחיל להגיד לי, כן, יש אינטרנט בבית, היא תלבש מה שבא לה, אתה לא תחנך אותה, אני פה לחנך אותה. כל כך אומרים, יופי, את כזאת לא פעל להיות אצלי. עכשיו עוד את הולכה, אני מנסה להגיד לאבא שלי, אל תגיד להם דברים כאלה, זה עושה לירה. וגמרו לו, אולי שהוא לא מבין אותי, הוא אומר, אני לא אעשה לך כלום, תשמחי על המתעמת את נפי, בגלל זה בעצם הוא רצה שאני דווקא יבוא איתו. אני לא יודעת. אני גם לא יודעת מה לעשות עם אחים שלי, מסכנים, הם בוכים לי. אני לא רוצה להיות לבד עם אמא. אנחנו רוצים אותך דווקא. לא יודעת. ניסיתי להגיד להם, למה אתם עושים את זה? זה יעבור סופן, גם אותי. וגם אותם, הם עוד קטנים, אני עוד יכולה איך שהוא להחזיק את עצמי. אבא שלי אומר לי, אל תדבי אותי, איתי, יהיה לך חבר, היה לי חברות, אני ממש עברתי מלא. הוא אומר, יהיה לך חבר, יהיה לך מישהו שיחזיק אותה חוץ ממני, אל תדבי הכל לי בסדר. אני אומר, מה הקשר, מה עם החיים שלי, מה אתה, מה עם הילדים הקטנים האלה? אומרים, הם יעבור הרבה אלינו, אני אומר, לא רוצה, זה לא מספיק לי. הם רוצים אותי בלילות, הם רוצים... מה יהיה זה? אין, אז הוא לא יודע מה להגיד לי. עשיתי לדבר עם אמא שלי, אין לי דבר, אין לי מה להגיד לי פשוט. אני לא יודעת מה לעשות, אין לי כבר.
את חייבת עזרה. את חייבת עזרה, את חייבת להסתובב או להסתכל בסביבה שלך, באיזה דמות שקרובה אלייך, אם זה דודה, אם זה בת דודה, אם זה שכנה, אם זה חברה מבוגרת או בוגרת, או אם זה מורה מהעבר, או כל דמות אחרת, את חייבת מישהי שתצעד איתך את הדרך הזו. את לא יכולה להתמודד עם זה לבד. זה גדול עלייך. והקדוש ברוך הוא נותן לך המון כוחות, אבל את גם נמצאת בחזית של בית הספר, וגם מול האחים, וגם מול ההורים. אני בכל זאת מתעקש שביחד איתי תנסי לחשוב על מי מסביבך את יכולה לשתף דמות מבוגרת אחראית שתוכל לעזור ולצלול איתך יד ביד את כל הנושא הזה, וגם שתעמוד מול בית הספר, וגם מול האחים וגם מול ההורים. אל תנסי, זה באמת יהיה קשה לך וחבל שאת ככה מתמודדת לבדך. את חייבת עזרה.
אבל אני לא יודעת את מי.
מה את לא יודעת?
לא יודעת.
את לא מוצאת, את לא מוצאת. אף אחד מסביבך שיכול לעזור לך?
אני לא יודעת. אני אגיד לך, יש לך דבר ממש, ואני ממש, כולם אוהבים אותי, ובגלל זה, זה עושה לי בעיה, כמו, מלא תמיד אומרת לי, את רואה, את שוכפת בנות, ואת נתת להם לעשות ככה, ומספרות להם דברים שהם לא יודעות, אם את יודעת הרבה דברים, זה לא מה שהם צריכים לדעת. ותאמין לי שאני משפחה כזאת פתוחה, הורים, שהכל לא חסר לברוך השם, באמת לא יודע עליי כלום, אבל זה לא שווה את זה, ויש לי חברות שמשפחה חרדית, הכל בהם רצות ממני, ולא נסיתי לדעת מה זה, אני אמרתי לה, מה זה תשמעי לי טוב, אני לא עושה את זה, מה שקורה בזה זה לא בגללי, מבינה אותי, ואיתה לא, אני לא מבינה אותך. את יכולה להפוך את זה, אני לא מבינה, אני פשוט לא יודעת, את חיה בזה, אני באתי להגיד לה, את חיה בזה דבועה, מה עובר עליי? אני מנסה להסביר לך, למה את לא מבינה?
איפה?
כאילו היא, שלא.
יש לי שאלה, לפני שאנחנו נתקדם הלאה, איפה אמא שלך בכל הסיפור הזה?
אני אמא שלי יודעת, אבל אבא שלי יותר, כי אמא שלי אין לה כל כך מה לעשות. היא תלויה באבא שלי פונה בסך. וזהו, אני פשוט לא יודעת, לא יודעת מה לעשות, יכול להיות שאני בסדר, אנחנו נעבור מהעיר שלי, ונצטרך כל פעם. לא יודע, פשוט אמרתי לו, אבא, אני לא יכול, אני לא אכפת מהמן. הוא אומר לי, מה אני יכול לעזור? לא כלום.
למה הוחלט שאת הולכת עם אבא שלך ואח שלך ואחותך עם אמא?
לא יודעת, הוא אמר לי, הוא ישב איתי והוא סביר לי, דווקא בעתיד שלנו, הוא דווקא אמר לי את זה. הוא סביר לי שזה מה שהחליטו ברבנות, אמא שלי רצתה את כל הילדים ואני רציתי דווקא אותך. ושאלתי אותו למה. הוא עושה לי, אני כזו חוב אותך דווקא אותך, אני רוצה לכולם. לא ידעתי פשוט מה להגיד לי, לא ידעתי, פשוט.
את באמת מסתדרת עם אבא?
אני מאוד מאוד מוכן לאתו, ממש, הכל נתן, גם לי, גם לאחים שלי, כולם, וכל מה שאנחנו רוצים, הכל, בשני אחת אנחנו מקבלים כפליים.
זאת אומרת, הקשר שלך עם אבא הוא טוב.
מאוד, אבל לא יודע מה לעשות, זה גם מנסה אצלי, אבל לדעתי זה רק יותר דובר.
אז בואי ננסה רק לעשות... ננסה קצת לעשות סדר. בעצם את אומרת ככה, הורים עומדים להתגרש, את הולכת להיות עם אבא, אח ואחות קטנים ממך עם אמא, את בקשר טוב עם אבא, אין לך בעיה עם עצם ההחלטה שאת אצל אבא, אבל יש לך קושי עם הפרידה מהאחים. זה קושי אחד, הקושי הנוסף שיש לך זה בהתמודדות מול בית הספר, ששם אף אחת לא מצליחה להבין באמת מה את עוברת, ומאוד מקשים איתך את הדרך. ואם מותר רק לשאול מאיזה אזורות בארץ, את לא חייבת להגיד אם קשה לך.
בדרום.
דרום. הבנתי. תראי, אני מציע שכשאנחנו נסיים את השיחה בעוד זמן מועט, אל תנתקי את הקו. אנחנו ניקח ממך את הטלפון ואנחנו נשתדל להגיש לך עזרה למישהו בדרום. נשמע יותר פרטים באיזו עיר אתגרה. אני חושב שאת זקוקה לתמיכה, את זקוקה לעזרה. כמו שציינת ואמרת, זה גדול עלייך. סיפור המורכב הזה. חייבים מישהי או מישהו שילך קודם כל לבית הספר, ואיך אומרים, בצורה מכובדת, חכמה ואיכותית, יסביר שם את המצב, יסביר עם מה את מתמודדת, ושאת צריכה רק עזרה וסיוע ולא להפך. שאת לא בנויה כרגע לקבל עוד קשיים.
רגע, הרב, יש לי שאלה, אם אני אגיד לאבא שלי שאני רוצה לעבור לפנימיה, יכול להיות שהוא ינסה לעשות משהו? מה הרב אמר, כדאי לי? או שאני פשוט אשאר בבית ספר?
השאלה, בוא נשאל כמה שאלות. למה את חושבת על פנימיה כבריחה מבית הספר הנוכחי? בגלל הקושי שמכבדים עלייך?
כן, בחוץ לזה, אני... בגלל שאחר אני הולכת לדבר, אז לפחות יהיה לי חברות שישנו את מישהו, שיהיה לי מישהו.
מצד שני, השאלה אם אבא יסכים, כי אבא נלחם שתהיה איתו, זה יכול להיות שזה לא קשה אם תלכי. צריך לשאול על זה את אבא, הוא יסכים? דיברתי איתו על זה?
אם אני אגיד לו ברור ש... לא, הוא אומר לי, כל דבר שאת חושבת יהיה למענך ויהיה לך טוב, אז אני מסכים לך.
ויש פנימיה שאת חושבת?
הוא לוחץ לי... מה?
יש פנימיה שאת חושבת שתהיה טובה בשבילך, שתקדם אותך?
אני לא יודעת, אבל אני גם לא חושבת שזה יהיה לי טוב שאני שם בבית ספר, כי הוא לא חושב שיהיה לי אייפון וחבר עכשיו. הוא אומר לך, אנחנו מתגרשים, נלך כל טוב, אבל אני מבקש ממך. כאילו אני עובד בזה, לפחות יהיה לך מישהו, יהיה לך משהו. ואני לא רוצה את זה. היה לי, אני... עברתי את כל התהליך הזה, גם עם חברים במקום, ואני מתנתקתי מזה, אני לא רוצה לחזור לזה. אני לא יודעת איך להגיד לו, כי הוא כאילו קופה עליי את זה.
זאת אומרת, את כן צופה איזשהו קושי מבחינה רוחנית בכל אופן, אם את תישארי עם אבא בבית?
בהחלט, בהחלט. אני בטוח, אני יכולה להבטיח לעצמי שאני הולכת לצאת שמש אור, אני יודעת מה אני יוצאת, כי אין לי... אני אבא שלי.
אם זאת התחושה שלך, אז בוודאי שטוב ונכון שתלכי למקום טוב ופנימיה איכותית. אבל צריכה לבדוק טוב טוב קודם, כי לפעמים כשעושים צעד מרוב לחץ, אז יכולים, מה שנקרא, לעשות טעויות יותר גדולות ויותר קשות. אבל אם את חושבת גם שזה יקל עלייך מהבחינה הזאת של המעבר, זה יכול להיות צעד מאוד נכון. אני בכל זאת חושב, ואני לא אומר לך סתם, שאת זקוקה למישהי שילווה אותך בכל התהליך הזה. אני לא רוצה שתעשי צעדים לבד. יש מסביבך מספיק קושי, יש מספיק כאב, יש יותר מדי התמודדויות. זה נכון שהקדוש ברוך הוא שם אותך שם, אז את מסוגלת, אבל זה לא בושה לבקש עזרה. ואני כן ממליץ שאת צריכה לשתף מישהי, מישהו מבוגר, מסמך, חכם, שאת יכולה לסמוך עליו, איזושהי דמות, גם להחלטות האלה. גם שכרגע שאני משוחח איתך, זה נשמע שזה מאוד טוב לך פנימיה, אני לא מכיר מספיק את הרקע, לא מכיר אותך, לא מכיר את הבית, אני לא יודע כמה זה טוב לך להיות עם אבא, אולי כמו שאת מציינת, באמת זה אסון בשבילך מבחינה רוחנית להיות עם אבא, אפילו שהוא מפנק מבחינה גשמית. מה בדיוק נבחי הפרטים בנושא בית הדין, יכול להיות שכן אפשר להילחם על זה שתישארי עם אחים שלך, ולפחות את הקרע הזה תוכלי לחסוך, אני לא בקי בפרטים, ולכן מאוד חשוב, מאוד חשוב, אני חוזר ואומר, איזושהי דמות תהיה שותפה איתך בכל המהלך הזה. זו בחירה שלך, אני רק ממליץ לך. התקשרת לבקש עזרה ולשתף, אז אני ממליץ לך שחשוב, כדאי ונכון מאוד שאיזושהי דמות, זה לא משנה מי, מישהי שאת סומכת עליה, עליו, תהיה בתוך התמונה. על כל הפרטים, מישהי שתרצה רק את טובתך, מבוגרת וחכמה מספיק בשביל להוביל אותך לצעדים הנכונים. ואם את מסתובבת סביבך ואת לא מוצאת אחת כזו, לא דודה, לא מורה, לא מחנכת, לא יועצת, לא שכנה, לא חברה, אז אני אשמח לעזור ואנחנו נמצא מישהו. כי אני חושב שאת לא יכולה לעבור את זה לבד, גם בהחלטות האלה שהן נשמעות מאוד פשוטות. מבינה אותי?
כן, אבל אוקיי, אני בכל מקרה, אני יכולה להסתדר, אבל... את בכלל הקטנים, זה מה שאת
עושה. נכון, 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 נכון.
אז מה אני אעשה איתם? איך אני אעשה גורם דבר כזה? כי הם יודעים את זה, וכאילו הם מתרפקים עליי שאני אעשה משהו, הם בטוחים בי שאני הולכת להיות איתם. כאילו הם מאמינים בי שאין לטב שאני הולכת לעזוב אותם.
תראה, אם את הולכת לפנימיה, זאת תהיה הסיבה הכי יפה להסביר להם למה את הולכת, והם יקבלו את זה הכי פחות קשה. את לא עוזבת כי את עוזבת הבית, את פשוט הולכת ללמוד בפנימיה. אז מטבע הדברים תראי אותם פחות. אז זה גם יכול להקל. אבל שוב אני אומר, צריך לעשות את זה בהתייעצות ובהכוונה, בצורה מסודרת. אני לא רוצה שתעשי צעדים שנראים כרגע טובים ויכולים, מה שנקרא, בפרק זמן רחוק יותר לעשות נזק. אין ספק שפנימיה, לפי איך שאת מציגה את הדברים, זה יכול להיות פתרון נפלא. גם בא להסביר לאחים לאיפה את נעלמת. לא הלכתי מהבית, לא עוזבת אתכם כמו שהבטחתי לכם. אני לא נעלמת, אני בפנימיה. מה שנקרא עוברת לכיתה גבוהה יותר, ויש פנימיה, לכן אני נאלצת להיות בבית פחות. כמובן תשמרי איתם על קשר עד כמה שאת יכולה. אבל שוב, חשוב, כדאי, נכון, והכי הכי הכי בריא, שתהיה איזושהי דמות, שתחווה איתך יחד את כל החוויה הזו, ושתוכל לעזור לך, ואני גם מברך אותך שהקדוש ברוך הוא בקרוב בקרוב ממש יראה לך את האור, שהכל ייעלם ותמציא את דרכך הנכונה, והכל יעבור בשלום. תישארי על הקו, אני אקח ממך כבר את הפרטים, בסדר? בשורות טובות.
ילדתי את האור שלי למעלה אותו אל תחבי, אל תבכי, ילדתי. אמא כאן תגן עלייך, ליבה הוא גם ליבי, אל תבכי. הסתכלי על הכוכב, כשתראי אותו נוצץ, תדעי שאני מביט עכשיו. אל תבכי, אני איתך בכל מצב, אם את תבכי זה לי חב, גם למעלה עניין. אל תבכי, ידעתי, השארתי לך כוכב בצד לשמור את זיכרוני, רק חייכי, ידעתי. חיוך שלך מוחד עם עתי, אל תבכי. הסתכלי על הכוכב, כשתראי אותו נוצץ, תדעי שאני מביט עכשיו. אל תבכי, אני איתך בכל מצב, מה תבכי
איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שבו לכם לאחר הפרסומות 058-693-93, זהו מספר הטלפון שלכם לשיחות כאן באולפן, או כתבו לנו דרך האתר או דרך האפליקציה, ואם תרצו לפגוש אותי 050-432-4400. אני רואה שמאזינים רבים כאן מתעניינים בסיפור שהיה לפני הפרסומות, אז באמת אנחנו יוצר קשר עם הבחורה ונשתדל לעזור, מי שמרגיש את עצמו שהוא גם יכול לעזור מאזור הדרום, אנחנו נשמח ונודה, אנחנו בקשר איתה ומקווים רק לטוב. לילה טוב למאזין ומאזינה נוספים שאיתנו על הקו.
הלו.
כן, בבקשה.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה. אם תוכלי קצת להגביע את הקול, שאנחנו נוכל לשמוע יותר טוב.
אין לי אפשרות, זה המכשיר, זה לא אני.
בבקשה, כן.
רציתי לשאול את הרב בקשר לחברה שהיא התחתנה, והיא אומרת כאילו היא הייתה כבר זמן מתפללת שלוש תפילות, כאילו ממש מחוברת מאוד לקדוש ברוך הוא. ונולד לילד. עכשיו יום עד שהילד גדל ונהיה כאילו בחופש עכשיו, באמת אני לא מרגישה ואני לא מצליחה בכלל כאילו להגיע לזכות מזרקות השחר. והיא מרגישה עם זה הרגישה מאוד מאוד רעה. כאילו לא בגלל שהיא מחויבת להתפלל. כאילו יש אפשרות משהו לעשות בשביל
ההרגשה
שלה.
צריך להבין דבר אחד מאוד 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 פשוט, ואני אענה לך תשובה, ואני מקווה שזה גם יענה למאזינים נוספים שמקשיבים ואולי שואלים את עצמם בנסיבות כאלו ואחרות את השאלה הזו. אנחנו באים לעולם, יש לנו תפקיד, אנחנו עושים בעולם שלנו את רצון הבורא, ומכוונים לעשות אך ורק את רצונו יתברך, הכי טוב והכי נכון, וכמו שאומר דוד המלך עליו השלום, ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתקרב לקדוש ברוך הוא ולעשות את רצונו. אנחנו מתרגלים כשאנחנו צעירים, ומתחנכים ברוך השם טוב, כמה שיותר ללמוד, להתפלל, לעבוד את השם, בדרך כביכול הפשוטה, לימוד תורה, תפילות, תהילים. מגיע גיל, מגיע מצב שברוך השם מתחתנים ומקימים בית, וישנם כל מיני אילוצים שהם חלק מהחיים. לגדל את הילדים, להביא פרנסה הביתה, לכל אחד ואחד עם הניסיונות והמצבים שהוא נמצא בהם. רצון הקדוש ברוך הוא, רצון השם יתברך, שנביא עוד דורות לעולם ונחנך אותם לתורה ולעבודה, ליראת השם. ולאישה יש תפקיד, ולגבר יש תפקיד. התפקיד של הקדוש ברוך הוא, התפקיד של הקדוש ברוך הוא ייעד לכל אחד ואחד, זה להמשיך ולהביא דורות, ולהמשיך ולקדש שם שמיים. כשאישה, ברוך השם, זוכה לפרי בטן, יש לה ילד, וממילא הילד או הילדה מקשים עליה בתפילות. זה לא שהיא צריכה להרגיש לא בנוח שהיא לא מתפללת, אלא היא צריכה להרגיש הכי שמחה בעולם שהיא עושה את רצון השם דרך גידול הילדים. כשהיא הייתה בחורה, אז רצון השם וקרבת אלוקים היה התפילות שלה מרובות, והיום כאם בישראל, רצון השם וקרבת אלוקים שלה זה לגדל את הילדים. זו התפילה שלה, זו עבודת השם שלה, זו הקרבת אלוקים האמיתית, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לא צריכים להרגיש לא בנוח עם משהו שעושים, לא צריכים להרגיש קשה עם מה שעושים. גם אדם שמתחתן, הוא לא יכול ללמוד כמו שהוא למד בתור אבק, בתור בחור שלא היה לו שום עול, ולא זוגיות, ולא אישה, ולא ילדים. הוא יכל לקום בבוקר להתפלל, לשבת וללמוד עד מאוחר בלילה, ולא מפריע. אף אחד לא יציק לו, פתאום הוא מתחתן, הוא צריך להקדיש זמן לאשתו, הוא צריך לשבת לדבר איתה, הוא צריך לשבת ללמוד עם הילדים שלו, לדבר איתה, מי שלא תמך בבית הספר, ולפעמים הוא מרגיש רגע ביטול תורה, אני יושב בבית ומדבר עם אשתי, מה אם לשבת וללמוד? אבל זה רצון השם. והחוכמה, והיופי, והעוצמה להבין, שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו לעשות בכל גיל ובכל שלב את אותו שלב, זו הדרגה הגבוהה ביותר. נכון שמאוד קל להתקרב לשם דרך תפילות, אבל הדרגה היותר גבוהה זה לחנך את הילדים וככה להתקרב לאלוקים, ולהרגיש שאולי לפעמים התפילה שלה היא למחצה לשליש ולרביע, כי אין לה זמן, כי היא מהבוקר עם הילד, עכשיו הילד הוא נמצא במעון, היא צריכה לטפל בו ולא מסוגלת להתרכז בקושי בתפילה, ויש לה רק תפילה קצרה יותר. זאת עבודת השם שלה, זה התפקיד שלה. וכשם שאותו אברך צריך לחזור הביתה ולדבר עם אשתו, לדבר עם הילדים ולעזור בגידול הילדים ולהשכיב אותם לישון, ויכול להיות שהוא יוכל להספיק עוד דף גמרא בזמן הזה, זה נכון, אבל יש לו תפקיד גם כן. הוא לא חי לבד, יש לו משפחה, יש לו אישה, אותו דבר אישה. הרבה פעמים נשים מרגישות שכשהם מגיע בפרט הימים הנוראים, ראש השנה ויום הכיפורים, הם נורא רוצות להגיע לבית הכנסת, אבל שניהם ילדים קטנים, ואם יתבוא עם הילד הקטן לבית הכנסת אז הוא יעורר רעש ומאומה ויפריע למתפללים אחרים. אני לא רוצה לדבר בנחרצות, אבל רבנים מספיק גדולים יצאו וכתבו, וככה מופיע גם בהלכה, שהיא עושה יותר עבירה ממצווה, היא מביאה את הילד שלה לבית הכנסת ומפריע. אבל אני רוצה להתפלל. אבל עבודת השם שלך זה להיות עם הילדים. אז זה שלא תשמעי תקיעות, לא קרה שום דבר, תקיעות שופר. ולא קרה שום דבר אם לא תספיקי להתפלל את כל התפילות של ראש השנה ויום כיפור. כי עבודת השם שלך, היום הדין שלך, היום הכיפורים שלך, עשרת ימי תשובה שלך, זה בתפקיד שלך, במשימה שלך. זה דבר שצריך להבין אותו, ולחיות אותו, ולפי זה לעבוד. אני מקווה שעזרתי.
אני יכול לשאול תפילה?
כן, בבקשה.
מה זה דבר שכאילו, יש כזה דבר בלימוד תורה, שאומרים שאם
אני פשוט, מתקשה מאוד מאוד לשמוע. כן, ככה, לא רוצה.
אני רוצה לשאול בקשר למישהי שמקפידה.
כן.
היא לא בדיוק מקפידה עליי, היא מקפידה על קבוצה של בנו. שכאילו עשינו לה עוול מסוים שבהתחלה היא נהנתה איתנו והכל, ואז היא פתאום מביאים את הצלחות. והחליטה ש... כאילו היא התפכה על כל מה שהיא אמרה. עכשיו אני ניסיתי כמה פעמים להגיש את זה, להגיש סליחה ולהתנצל והכל, והיא אמרה לי, חמודת מבחינתי, אז ניגשתי אחרי שבועיים, וניגשתי גם אחרי חודש, ואני אומרת, כאילו, לא פעם להגיש את זה להגיש את השאלה, אם אני באמת צריכה לעשות את זה, כאילו שאר הבנות אמרו לי, תקשיבי וזה, זה לא חברה, וכאילו מישהי שמעלם כמו מורה, מישהי של צדק.
תראי, אם את מרגישה שעשית לה משהו לא בסדר, את צריכה לפנות אליה מספר פעמים. אם בשום פעם מהפניות שלך היא לא מתרקחת ולא מוכנה להראות איזשהו רצון לסליחה, את לא חייבת להמשיך הלאה. זה גם כתוב בהלכה, צריך להסתכל בהלכה. יש בהלכה הלכות מדויקות ומדוקדקות, מופיע גם בעשרת ימי תשובה, בהלכות עשרת ימי תשובה. לעבור פעם, פעמיים, שלוש, ולבקש, ויש הלכה מפורשת שאותו אדם שנפגע לא יהיה קשה וימהר לסלוח, אבל גם לזה יש גבולים, ביקשת וביקשת וביקשת ושום דבר לא מתקדם, אין מה לעשות. תקשי כמה שאת מסוגלת, תנסי כל פעם מה שנקרא לפייס אותה בדברים, אם זה לא הולך, לא צריך לעולם ואין לרדוף אחריה. תפעלי לי בלילה כשבקריאת שמה שאת מבקשת סליחה מהקדוש ברוך הוא, שאם פגעת במישהו, אז תוסיפי גם שיכניס בליבה שהיא תסלח לך. אבל לא צריך יותר מדי להשתגע
אחרי זה. תודה רבה, כבוד הרב.
בשרות טובות. זהו מספר הטלפון שלכם, השיחות כאן באולפן. 058-693-93.
אני יועץ מאוד זקן ושבע ימים, ראיתי כבר רוחות הזאת ורעמים. אתה לקטן מתנועע, בטוח בעצמו הכל יודע. צידה לדרך את ניסיוני, אל תזלזל, אולי זה כל מה שיש לי. כי יש ימים יפים הכל פורח, אבל יש שעות קשות הכל בורח. תחזיק חזק שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בעיר, ברוח שר וסופה קרה. תזכור ותתחזק, אני איתך. תחזיק חזק הלב קטן שלי, הכל הכל מובן. חיים זה לא שיעור חשבון, זה גם מבחן. עכשיו עלה קטן, הכל רגוע, אך מרחוק אולי ענן מגיע. קח איתך צידה לדרך את ברכתי, חצי הקוס היא מלאה, תזכור תמיד. וכשהשמש אל הים שוקעת,
אל תדאג,
אל תדאג, מחר היא שוב זורחת. תחזיק חזק על הקטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר.
עכשיו איתכם, נפש החיים, עם הרב חיים הורוויץ.
ב-058-693-93, אנחנו בשעה שנייה של נפש החיים. עורך ומפיק אותנו זאב סגל, לביצוע הטכני סגי פרלמוטר. אתם ממשיכים לטלפן אלינו כאן, מי שרוצה לשלוח הודעה או דרך האתר 93fm.co.il או דרך האפליקציה הודעה לשידור, מי שרוצה לפגוש אותי 050-432-4400. אנו אומרים שלום ולילה טוב למאזין ומאזיני הנוספים שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה, לילה טוב.
לילה טוב, קודם כל תודה רבה על התוכנית, אני ממש נהנית לשמוע את הרב כל פעם מחדש.
תודה רבה.
עכשיו יש לי בכיתה חברה, היא מאוד שמחה וממש תוססת ו... יותר מהממוצע, נגדיר את זה ככה, ויכול להיות שרק בגלל זה בנות משחקות, כי לכל דבר יש את הגבול שלו. ובקרת שנה יצאנו כל הכיתה לטיול חורף, אנחנו נהיים בסמינר, ויצאנו כל הכיתה לטיול חורף, ובמהלך הטיול הגיעה לחברה הכי טובה שלי, והיינו במסלול הליכה במים, והיא מגיעה ואומרת לי את זה, תרסו את הפעת המורה. וכל עוד לא שמעתי את השם, אז אמרתי מלא, כאילו, זה אומנם זה לשון הרע, אבל אני כאילו לא אמרו לי שם, אז אני יכולה כאילו לקבל את זה, כאילו, בכל זאת אני יודע, אבל ברגע שהיא אמרה לי את השם, היא אמרה לי את השם של הילדה, ואז החלטתי שאני לא מקבלת את זה, אמרתי לה, אני לא מקבלת את זה, זה לשון הרע, וזה יש לי חברה טובה, והיא מכירה אותי, ואנחנו 10 שנים ביחד, אז ככה שזה לא כל כך משנה, אז היא קיבלה את זה, ו... אני האמת היא בלב שהיא לא קיבלתי ידיעה, למרות שידעתי שהיא בגלל ילדה תוססת ומשמחה זה מתאים לה. עכשיו איכשהו זה התפרסם, הכיתה ידעה מזה, המוח כמובן באמצע טיול עזבה, זה היה פעה חדשה, היא עזבה זה וחזרה לירושלים, היינו בצפון. ועכשיו הכיתה, זה התפרסם בכיתה הסיפור, והגיע גם למורה שבעצם מה נהרס הפעה. והיא שלחה את ההודעה, את השם של הילדה למנהלת, המנהלת קרא לה ודיברה עם הילדה, והילדה הכחישה את הכל, אמרה שזה לא היא, והיא לא יודעת מה כאילו זה, והיא הכחישה את הכל, ופשוט כאילו כל הזמן היועצת אפילו דיבה איתה של הסמינר וכולם ניסו לדבר איתה, אבל היא הכחישה, אמרה שזה לא היא. ואני כשהסתכלתי על זה מהצד ואמרתי, כאילו ראיתי את האמת של הפנים שלה, אמרתי לעצמי שאני לא מסוגלת, כאילו אני לא מסוגלת להגיד שזה היא, ולכן אפילו שזה לא היה לפני כולם, לקחתי אותה תמיד כאילו ודיברנו בהפסקות, למרות שהיה לי, יש לי הרבה חברות ברוך השם, ולקחתי אותה, דיברתי איתה אחרי צהריים, שדלתי אפילו לעשות אותה מהתום החברה הכי טובה שלי, והתחלתי לדבר איתה באיזשהו שלב שאנחנו התחלנו ללמוד, כאילו קבעתי איתה ללמוד איזשהו מבחן, היא אמרה לי, את יודעת, אני עוזבת את שנת הסמינר, אני לא רוצה להמשיך שם, כולם חושדות בי, אף אחד לא מאמינה לי, אין לי טעם להמשיך, כאילו כל הסמינר כבר יודע מזה, יותר מ-2000 בנות, אין לי למה להמשיך, ושאלת אותה למה ולמה היא עושה את זה, כאילו חבל, וזה לי מאוד אישית מאוד קשה, ואז היא אומרת לי, אני עוזבת לסמינר הזה והזה, ותשמע, אנחנו נמצאים בסמינר הכי טוב, כאילו מבחינתי הוא הכי טוב, מאוד קשה להתקבל עליו. הסמינר שהיא נתנה לי, שם שיש לזה בכלל הסמינר, זה מדרשה, שמסכים שם האייפון, היא ילדה צנועה, צדיקה, כאילו הכל, פשוט לי כואב לי ש בגלל אבל שעושים לי ילדה, היא נמצאת. ובאמת, אני חייבת לציין שאני אישית שראיתי את מה שקורה, וידעתי שמבחינתי היא לא אשמה, וזה לא. זה לא יהיה, אבל מצד שני אין לי מה לעשות. והאמת היא שלי, היה לי הרבה פעמים שפשוט הקדשתי על זה זמן בצפייה, וקשתי שאולי הילדי אני אצלח לפתור את הבעיה. ובאמת, כאילו למחנה חורף ולטיול קיץ, ולמחנה קיץ היא לא הגיעה. היא אמרה לי שהיא לא רוצה. וכיינה בשביל מה, ובאמת בשבילי כל התיאור חשבתי עליה, אמרתי בטח מה היא עושה, היא חושבת עלינו שאנחנו נהנות, ובאמת זה מאוד, מאוד קשה לי. ועכשיו במהלך החופש השבוע האחרון יצא לי לעבור על המצלמה שלנו בבית, המצלמה שלי בבית, המצלמה של הכיתה, וממש משמיים, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, יש לי הסרטה, איך שמתעדת איך הפעה של המורה נרסה, וזה באמת לא הבת הזאת, סתם חשדו בילדה שרוצה עכשיו לעבור לסמינר, אני יודעת מי זאת, וזה החברה הכי טובה שלי, מי שבא ואמר לי שזה הילדה הזאת. עכשיו מצד שני, אני יודעת שלא, היה מאוד קשה לי עצמי לקבל את זה שחברה שהיא הכי טובה עושה את זה, ילדה ישרה, ולא פעם היא לקחה לעצמה דברים שהיא בכלל לא עשתה אותם, והסכמה לקבל על זה אנשים, פשוט לא האמנתי שהיא עשתה את זה. עכשיו אני, מצד אחד אני יודעת את האמת עכשיו, שזה לא היא אשמה, ומצד שני אני התקשרתי לה ואמרתי לה, תשמעי, יש לי עדות שאת לא אשמה פה, וחבל שתעזבי עדיין את הסמינר, וכאילו אין, חבל שבעצם חבל שאת עוזבת, וזה היה ממש קשה לנו, ואת בכלל לא אשמה, ואני כל הזמן חשבתי שאת באמת לא אשמה, ואת סתם עשית את הטיולים ואת המחנות שלא באת. והיא אומרת לי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה לעזוב. אין, כאילו, שום ילדה לא מעניין לי. ועכשיו מצד שני, אני יודעת שזה חברה שלי. חברה שייכת לו, שאני מדברת איתה כמה פעמים ביום, ואני יודעת את זה עליה, ועכשיו זה גורם לי כאילו את הנתק מן, שאני יודעת שבגללה ילדה, שהיא עוזבת סמינר מצוין, והולכת לילדה באמת צנועה, אבל הלוואי שאני הייתי אוכל להיות כמותה. ילדה ממש,
מה את יכולה לעשות?
100%. והיא הולכת לסמינר שהאייפונים מתירים שם, ובאמת
אין לך הרבה מה לעשות, היא יודעת שגם אם תגידי את האמת היא לא רוצה להישאר. צד שני, גם בהלכות לשון הרע החפץ חיים כותב שהם חושדים במשהו, במישהו, על משהו שהוא עשה, אפילו שהוא יענש על זה, והוא יודע שזה לא הוא, והוא יכול להגיד מי זה במקומו שאסור להגיד. זאת אומרת, גם על פי הלכה לכאורה אין את הזכות להגיד על מישהו שכן עשה, ו בוודאי פה שהיא בשום פנים ואופן לא רוצה לשמוע ולא מוכנה להמשיך הלאה.
לא, אבי, היא אמרה לי שהסיבה שהיא לא רוצה זה בגלל שבנות לא מאמינות לה. עכשיו בנות זה כאילו, לדוגמה היא פעם, אני במהלך הייתי את שהיא הלכה והלוותה את מחברה, ואז חברה אומרת לה, כאילו, אבל אני אביא לך, אבל ברגע, כאילו, אחר כך תחזיר את זה להם, ואל תגידי שלא יחזר, כמו שאמרת שאת לא עושה פעה שאמרה, כאילו כל פעם בנות דוקות.
את חושבת שאת יכולה לנקות את השם שלה בלי להפליל מישהי אחרת?
עכשיו, בגלל שזו חברה שהיא הכי טובה זאת שעשתה, ואני חושבת שיש לי השפעה עליה, אני לא יודעת אם כדאי להתקשר אליה ולומר לה שיש לי הסרטה של איך היא עושה את זה, ואולי...
את חושבת, אני שואל שאלה, וחשוב שהתשובה תהיה מדויקת, את חושבת שיש בכוח שלך להביא את הסמינר למצב שיבינו שזאת לא היא זאת שחושדים בה?
אני... בגלל שאני נמצאת, אפשר לומר שאני נמצאת במרכז, אני חושבת שיש מצב שכן.
את יכולי גם לפנות למורה או למישהי בחירה שתאמין שזה היה לא היא ולא משנה מי זאת כן, אלא אם כן הייתי רוצה לתודה?
כן, מבחינתי כן.
ואת חושבת שזה יעזור לה אם זה ישתנה ככה המצב?
היא אמרה לי שהסיבה שהיא עוזבת זה בגלל שבנות פשוט לא מאמינות לה, לא שווה לה, כי ברגע שהיא
בנות יגידו
שזה לא היא, זה יעזור.
חושבת שברגע, היא תמשיך. אז את חושבת שברגע שתהפכי את הקערה על פיה ויבינו שזה לא היא, זה ישתנה?
כן.
אז תעשי את זה. תעשי את זה, אבל כן, תגשי למי שאת חושבת שתוכל באמת להאמין לך, ויודעים שאת אמינה ואת לא אומרת סתם דברים. אבל אל תגידי מי זה כן, אלא אם כן זאת שעשתה את זה מוכנה להודות בעצמה. בסדר?
אוקיי.
בשורות טובות, לילה טוב, לשיחה נוספת שאיתנו על הקו. לילה טוב.
הלו.
כן, בבקשה.
כן, אז הסיפור שלי זה על משפחה שאנחנו מאוד בקשר איתה. אני מתוך המשפחה הזאת בקשר עם אחת שהיא גדולה עם אליה, והם באו למשפחה מאוד מאוד טובה. אני יודעת שיש לה קשרים עם בנות מאוד לא טובות שמורידות אותה. ההורים שלה לא יודעים מזה, למרות שלפני כמה זמן אני כן איכשהו רמזתי להם על הכל, והם לקחו לו את הטלפון, אבל יש לה קוד והכל, והם לא... לא הצליחו לעשות כלום עם זה. עכשיו אני יודעת שהיא הולכת היום או בימים הקרובים לפגוש אותם, ואני יודעת שדברים טובים לא יצאו מזה. מה אני יכולה לעשות בכל הסיפור הזה? אני יודעת שהם מובילים אותה לעשות דברים שלא יעשו.
יש לך השפעה?
אני מורה לפנות להורים שלה. היא מבחינתה היא מספרת לי הכל, כי היא
סומכת. השאלה היא אחרת. נגיד שאת פונה להורים שלה, האם את חושבת שההורים שלה יכלו למנוע בעדה לעשות את זה? א', גם אם את חושבת שהתשובה תהיה כן, השאלה האם אותה שנייה היא סיימה איתך, ואז את תוכלי למנוע דברים אחרים, או עוד אופציה.
איך, מה השאלה
שנייה? נגיד שאת פונה להורים, ואת חושבת שההורים כן יכולים למנוע את זה. אם את לא בטוחה שהם יכולים למנוע, אנחנו תכף נראה מה תהיה התשובה, אבל בהנחה, ואת פונה להורים מתוך החלטה ברורה, כפי שאת מכירה אותם, שברגע שהם ידעו מזה, הם יעצרו אותם מלעשות את המפגש הזה או את הדבר הזה. שאלה נוספת אני שואל, יכול להיות שמאותו הרגע שההורים על בסיס הדברים שלך יעצרו אותם מלעשות את מה שהיא רוצה לעשות, אז מאותו הרגע היא יותר לא תעדכן אותך במה שהיא עושה, כי כביכול מבחינתה בגדת במידע והעברת את זה להורים שלה. זה מן הסתם מה שיקרה. כשאת העברת להורים שלה את הדברים, אז היא פחות... תפסיק להדכן אותך.
ברגע שהיא תדעת את זה ממני, כמובן שהיא תפסיק להדכן אותי. יש. זה יכול לקרות בלי שהיא
תדעת את זה אני. אז זו את צריכה לדעת. דבר שני, למה לא לדבר איתה? איתה אין לך השפעה?
לא, ממש לא. היא פשוט אומרת לי, מה אני את כזאת חננה?
הבנתי. אם לך אין השפעה עליה, ולהורים את חושבת שכן, תגידי את זה להורים.
גם להורים לא מספיק.
טוב, אבל זה להפוך את החובה שלך. מבינה, את לא יכולה להשאיר את המידע הזה אצלך ולא לעשות כלום. יש לך איזושהי חובת אחריות אחרי שהמידע בידיים שלך.
אני יודעת, כאילו, ההורים שלה לא יכולה לעשות מעבר לנעול עליה את הדלת, אבל היא ילדה גדולה.
ואולי בגין זה תימנע הפגישה הזאת?
זה עניין של זמן. כאילו, אולי תדחה רק הפגישה.
הבנתי. אני חושב שאת כן צריכה להעביר להורים בצורה עדינה, וכמובן להדגיש להם בצורה ברורה שלא ידעו שזה ממך. ואם את בקשר טוב עם
ההורים... זה אחד פרטים ממש, כדי
שידעו לא, ממש. לא, 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 משהו לא טוב, תגידו ששמעתם וזה, ולא כדאי. ואם את ממש בקשר טוב עם ההורים, וזה בכדי יכולת גם לתת להם איזושהי יצא איך לעשות את זה, אז את יכולה להמליץ להם שכדאי להם לדבר איתה, ולא ללכת איתה בכוח, כי אז היא תעשה דברים אחרים. מתוך מידע, את אומרת את זה.
ללכת איתה בכוח או לא ללכת איתה
לא בכוח? לא בכוח. זאת אומרת, למנוע ממנה את זה?
אבל זה לא, זה
רימוס. מה?
היא, כאילו, היא מאוד עתומה להורים שלה, היא לא, לא סופרת אותם, במחילה להגדרה.
הבנתי, לא, אני בסדר גמור. אז שיעשו ככל שהם מבינים, אבל כדאי ונכון שתעביר אליהם את זה, וכדאי מאוד מבלי שידעו שזו את, כדי שתמשיך לפחות לדעת מה קורה איתה, שתוכלי אולי בעתיד כן להשפיע עליה. אבל לא להשאיר את המידע הזה כלום, כי צריך לעשות עם זה משהו, יכול להיות שתוכל להציל אותה, ולא מהפגישה הזאת, ומי יודע לאן זה יתפתח.
כן, אבל השאלה, כאילו, הדבר היא ילדה גדולה, והם לא כל כך יכולים, הם לא יכולים למנוע בעדה.
את לא יכולה לדעת.
זאת אומרת, האם זה יועיל?
יש לך, יש לך, אם את בטוחה ב-100% שזה לא יעזור, אז אין לך מה לומר. אבל אם יש לך 1% מתוך 100, זאת אומרת, 99% הם לא יצרו אותה, ואולי 1% כן. לא יודע, יגידו לה משהו, יבטיחו לה משהו, אז תגידי. את רק אם את בטוחה ב-100%, מה?
אם אני חושבת שזה עניין של זמן, כאילו הפעם נגיד אם הצליחו למנוע בידה ופעם הבאה עוד תבוא.
לפחות אם נהיה את זה. מי יודע, מי יודע כמה יחסך מזה ולאן זה יוביל במקום טוב כל כך. ומי יודע מהמפגש הזה מה יכול להיות. הבינה?
כן, מבינה.
שיהיה בהצלחה.
אני... תודה רבה.
בשורות טובות, תתפללי קודם, השם יעזור לך. בשורות טובות. את השיר הבא אנחנו נקדיש לחיליק, העובד המסור.
איתכם, נפש החיים עם הרב חיים הורוויץ.
שמנו לכם לאחר הפרסומות ומיד נפנה למאזינים שממתינים כבר זמן רב על הקווים. לילה טוב למאזין או מאזינה שידענו על הקו. לילה טוב, מי איתנו על הקו? לילה טוב.
הלו?
כן,
שלום, אני מדבר עם הרב.
כן, בבקשה.
אוקיי, אני ילד בן 11, אני לומד בבית ספר ש... בעיקרון הבית ספר הזה, יש לי, תמיד אני אגיד את עצמי מההתחלה, יש לי בעיה רוחנית טיפה בבית ספר, שהבית ספר שלי הוא בכללית חרדי, הצוות הוא מורים חרדים שהם יחסית צדיקים, כאילו לא כאלה צדיקים ביחס לתלמידים. והתלמידים עכשיו לא כל כך מתאימים, כי כמעט כל הכיתה שלי, בוא נגיד, הולכת לקולנוע ו... לפעמים גם הולכים לחופים מעורבים, וכאילו קשה לי להשתלב בחברה, ויש לי גם ילדים שיש לי גם חברים שיש להם מלא, יש להם, בוא נגיד, לעצמם גלקסי, אייפון, כאלה דברים.
אז למה אתה לא עובר למקום אחר ללמוד?
שתולכים טיולים, מוציאים לך את זה.
אז למה אתה לא הולך ללמוד למקום אחר?
אני משתלב בחברה, כי אם אתה, בוא נגיד, מתחבר לחבר, אתה צריך לקחת בחשבון שיש לך סכנה.
אז למה אתה לא הולך ללמוד במקום אחר? תגיד להם, שלא, תגיד להם שלא טוב לך שם, אתה מרגיש שאתה מתעדר ומתקלקל. תבכה להם שאתה רוצה משהו יותר טוב. לא, אתה לא ממש, אבל אתה חושש לזה.
עוד חודש שאני כבר בכיתה, אני עולה לכיתה ואב. עכשיו אני כבר, שבע שנים כבר עם הכיתה שלי.
אז מה?
קשה טיפה לעזור, וגם סתם ככה, אני לא רוצה ללכת לחיידו.
אתה לא צריך, אפשר ללכת למשהו באמצע, אבל אם אתה מרגיש שהחברה מסביבך היא חברה שלא מתאימה לסגנון שלך מבחינת העירת שמיים.
גם לא מתאים לי בכלל חדר. אתה עדיין לא הכרת אותי, יש לי גם, יש לנו גם את הבית. אבל בעיקרון בעבודה, אבל...
אני לא מכיר אותך בכלל. לא מכיר אותך, אני לא מכיר אותך בכלל, אני רק מתבסס על הדברים שאתה אומר. אתה מספר על הפתיחות היתרה שיש בכיתה, ועל החברים שיש מסביב, ועל החששות שלך.
כן, אבל יש גם צד שני אצלם, יש גם צד שני, בוא נגיד, יש כאלה שלומדים אחרי זה תורה, יש, בוא נגיד, בחופשים,
ברור, ובכל קבוצה יש טובים יותר. אין ספק, השאלה איפה אתה רואה את עצמך, ומה החששות שלך. אם אתה יכול להגיד לעצמך, אני אתחבר רק לטובים, רק לצדיקים, ולא יקרה לי כלום, בסדר.
כן, אבל האלה שהם, בוא נגיד, הם, אין להם אייפון, והם כאילו לא הולכים בקולנוע, אבל הם לא הולכים בחופים מעורבים. אז הם כאילו חנונים כאלה. איך אני אגדיר לך את זה?
אני מבין מה אתה אומר, אני מבין. אתה, יש לך שתי אופציות. או שאתה רוצה להיות בחברה שלהם, מה שאני מבין ממך שקצת קשה לך, וזה בסדר. או לעבור למקום, וזה, תדע לך שיש בין בית ספר לחיידר, יש באמצע עוד כמה דברים. יש גם תלמודי תורה, יש מקום. יש, יש.
אני גר, אני על שידור?
בוודאי.
טוב, אז אני יכול להגיד איזה עיר אני גר?
אם אתה רוצה, בשמחה.
אני גר בבני ברק עכשיו, אני לא, אני לא יודע, אני לא מכיר בבני ברק, אני מכיר בבני ברק שיש רק חורז רזילי, שזה אותו סגנון, איזה סגנון,
אותו סגנון, אז יש עוד הרבה, יש עוד הרבה, ואם אתה רוצה, אם אתה רוצה, אחרי שאנחנו נסיים לדבר, תקשיב, אחרי שאנחנו נסיים לדבר פה, אתה לא תנתק את השיחה, אני מחוץ לשידור אדבר איתך, ואני אתן לך כמה רעיונות, אתה תראה שיש גם באמצע.
אבל אני צריך שיהיה קרוב וחסית לבית.
בוודאי. אני אדאג לך, אתה תישאר.
אבל גם קשה לי, הלו, הרב?
כן.
קשה לי, דבר מאוד קשה לי, שגם מצד אחד גם מעזוב את החברה.
נכון, תשמע, בחיים, אתה אומנם בן 11, אבל אתה נשמע מאוד בוגר. בחיים צריכים לקבל החלטות. אי אפשר לאכול את הכל ולהשאיר את הכל שלם. צריך להחליט, לפעמים ההחלטות הן כואבות, אבל צריך לעשות שקילה, לשקול ולמדוד מה כנגד מה, מה הרווחים מול ההפסדים. יש הרבה הרבה צעדים בחיים שאתה תיפגש איתם, שתראה שיהיה לך קשה לוותר על דברים, אבל תהיה חייב לוותר עליהם, משום שזה הדבר הכי טוב בשבילך. אני אתן לך רק דוגמה מאוד 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 קטנה. יש אנשים שלצערנו הרב צריכים לוותר על איזשהו חלק מהגוף שלהם כדי שהם יישארו בריאים ויאריכו ימים. מאוד קשה להם להיפרד מאצבע שלהם, או חס שלום מרגל, זה מאוד מאוד קשה ומאוד כואב, נכון, אבל הם יודעים שזה יציל להם את החיים. נתתי לך דוגמה, אומנם קטנה, כואבת, קשה, אבל יש להם המון החלטות כאלה בחיים, בחברה, בפרנסה, בנישואין. אתה עוד תגדל ותראה שזה יפגוש אותך הרבה בחיים, ולכן צריך לעשות את ההחלטות הנכונות. אתה תישאר על הקו ואני אתן לך כמה רעיונות. בסדר?
כן, ושאני מתחת השידור, אני אגיד לך איזה עיר אני גר,
אין בעיה, בסדר גמור. לילה טוב למאזין נוסף שאיתנו על הקו.
הלו?
כן, בבקשה.
שלום הרב.
שלום וברכה.
יש לי הרב בעיה קטנה. יש לי אח קטן.
אם היא קטנה זה כבר טוב.
הוא הכי קטן במשפחה.
כן.
ובהתחלה הוא היה גונב רק ממתק אחד מאיזושהי מקולת או משהו כזה. עם הזמן זה נהפך לחופן של ממתקים, ואז לכל מיני חנויות עם פרסים, ואז לכסף לבית, ממני, מהאחותי, מההורים שלי. וניסינו כמה פעמים למנוע את זה. אני יודע, לאנשים או מכות ולכם הדברים, וזה לא כל כך עוזר.
באיזה דרכים ניסיתם למנוע את זה?
מה זה?
ציינת שניסיתם למנוע את זה בכמה דרכים, ולא הצלחתי להבין ממך באיזה דרכים ניסיתם למנוע את זה.
או בצעקות, או באזהרות, או לפעמים סתירה או משהו כזה, או לפעמים בסיפורים ודוגמאות. הוא בן 7.
גיל גבולי מאוד, אבל צריך פחות בצעקות ובהפחדות, כי יכול להיות שתי אופציות. א', יכול להיות שהוא סתם לא מבין את המשמעות, וצעקות לפעמים מביאים ילד להבנה הפוכה. צריכים לעשות איתו מבצעים טובים ולא רעים. זאת אומרת, לתת לו איזה שהם גזרים שהוא יפסיד אותם אם הוא יעשה מעשה הפוך, כדי שיקלט אצלו המסר שמגניבה לא מרוויחים, רק מפסידים. למשל, אם במשך חודש שלם לא לקחת שום דבר בלי רשות, אתה מקבל דבר שהוא מאוד מאוד אוהב, כן, לנוח צורך העניין, משחק או ממתק, לא משנה, כן? אבל אם נתפסת שאתה לוקח דבר בלי רשות, הפסדת אותו. בעצם המסר המסתורי שמתחבא מאחורי המסלול הזה, זה מגניבה מפסידים. אם לא תגנוב, תרוויח. אם תגנוב, רק תפסיד. הטבע האדם הפשוט לחשוב שאני מרוויח מגניבה. זאת אומרת, גנבתי, יש לי. אם אני לא אגנוב, אז אין לי. זה כמו שמספרים שפעם היה איזה רב שמסר שיעור, שיעור שלם סביב לא תגנוב ולא תחמוד, וכמה זה שלקחת מהשני זה כל כך חמור, ומי שגונב רק מפסיד ולא מרוויח, ואז קם איזה אחד המאזינים בשיעור ואמר, איך הרב אומר שמי שגונב מפסיד, אני גנבתי 200 שקלים איזו אישה ברחוב, והגעתי הביתה, ושתי מסברת לי שיש לילד כאב שיניים, הלכנו, והטיפול סתימה, וסלח 200 שקל, ואם לא היה לי את הגניבה, אז לא היה לי איך לשלם את 200 שקל הסתימה של השן. אז הרב אמר לו, אם לא היית גונב, לא היה לבן שלך חור בשן. זאת אומרת, הגישה היא שמגניבה אף פעם לא מרוויחים, רק מפסידים. זאת אומרת, אסור ומותר במונחים של ילד בן 6 ו-7 פחות קולט. צעקות ואנשים, עוד פעם, לא שאני אומר שזה בכלל לא הדרך, ראיתם שזה לא הדרך. לנסות להוביל אותו לאיזושהי קו מחשבה, מגניבה מפסידים. מאי גניבה מרוויחים, מיושר מרוויחים, מצדק מרוויחים. להוביל איתו מבצע הפוך. אם גם זה לא עוזר וזה כרוני, יש גם תופעות, אני לא רוצה להדאיג או להלחיץ אתכם, אבל יש תופעות מולדות של בעייתיות כזו, יש לזה שם והגדרה למחלה הזאת, צריך טיפול קצת יותר מקצועי, אני לא חושב שזה שם נמצא.
טיפול מה?
יש טיפולים לאנשים שנולדו עם בעיה של לקחת כל דבר שהם רואים, יש בעיות אמיתיות כאלה, אני לא חושב שזה המצב, הוא ילד צעיר מדי ונושא החמדנות בגיל הזה, זה מאוד מאוד מוכר, וזה עדיין גיל שחושבים שהכל שלהם, אז לכן כן הלכת איתו, מה שנקרא, בסוג של מבצעים טובים, אז לנהל איתו איזשהו מערך בתקופה הקרובה של, בוא נגיד חודש זה הרבה, שבועיים, אתה לא עושה כלום, אתה מקבל ככה, חודש אם אתה לא עושה, אתה מקבל ככה, חודש וחצי אם אתה לא עושה, אתה מקבל ככה, ולהגדיל לאט לאט את הפרסים, ולהיות ערני, וכל פעם שהוא באמת נופל או מועד, שיפסיד את הפרס, אבל שיבין שהוא יפסיד את זה בגלל זה. לא כועסים, לא מתעצבנים, לא צועקים, גנבת, הפסדת, מגניבה מפסידים, מי שלא מתנהג, מי שלא הולך ביושר, רק מפסיד בחיים. שישתרש אצלו בראש, שגניבה זה ההפך מרווח. זה הכל. בסדר. בשורות טובות, ולילה טוב למאזין נוסף שאיתנו על הקו. לילה טוב. כן, בבקשה.
עם שידום?
כן, בבקשה.
שלום כבוד הרב. קודם כל רציתי להגיד תודה רבה על התוכנית, ממש תוכנית מדהימה.
תודה רבה, מחמם אותנו.
כל שבוע.
תודה.
ככה, אני בחור בן 15.5, אני כבר שנה וחצי בלי ישיבה כאילו. אני הייתי בישיבה כלשהי, עדבתי אותה כי היא לא ממש התאימה לי, ושנה שעברה תחילת שנה חשבתי לחזור עליה, כאילו אבל הם עשו כמה שינויים שזה ממש לגמרי לא יתאים לי. עכשיו, תחילת שנה הזאת, כאילו, זמן מתחיל עוד שבוע, ואני אין לי שום ישיבה, כאילו...
כמה זמן אתה בלי ישיבה בכלל?
שנה וחצי.
שנה וחצי אתה בלי מסגרת בכלל?
בכלל.
אתה בן 15.5.
כן.
מה אתה עושה, מה עשית יותר נכון במשך השנה וחצי שהיית ללא מסגרת?
בעיקרון, כאילו, ניסיתי ללמוד באופן עצמאי, אבל כמו שעבדה בגיל הזה, זה כמו...
ברור, ברור, אני לא... אתה לא צריך להתנצל, אני רק רוצה לשמוע איזו התנהלות הצלחת כן לשמור מבחינה... עזוב רגע את הלימוד, תפילות, התנהלות...
לא, ברור שם, כאילו, מבחינות האלה הכל בסדר גמור, כאילו, תפילות והכל, אבל... הלימוד הוא מה שבעיקר מה שיש, וגם החברה שלא כל כך...
ברור, זה חסר לך מאוד. מבחינת אורח חיים, רוחני, תורני, אתה נהל כמו שצריך, כובע, חליפה, תפילות, הכל.
בסדר גמור, ברוך שם.
רק תגיד לי מאיזה אזור אתה בארץ, בלי עיר ספציפית, מרכז, צפון, דרום?
אזור דרום.
אזור הדרום, טוב. אז קודם כל, חייבים למצוא לך מסגרת, ואנחנו בסדר השם נמצא לך מסגרת. אז זה לא ייתכן שאתה תהיה בלי מסגרת. הסיבה שאתה במשך השנה וחצי האחרונות בלי מסגרת זה למרות שניסית לחפש מסגרות ולא מצאת, או שפשוט התייאשת ולא לך כוח?
אני ניסיתי במקום אחד שבו כאילו
מאוד רצית.
לא, אני כן קבלתי שם, אבל כאילו משהו בסגנון של החבר'ה כאילו לא כל כך חכים לי, וכאילו לא יותר מדי אופציות ללכת אליהם ככה, ש כאילו סיבות שאני לא יכול להגיד אותם משידור, כי
בעיה, זאת אומרת ניסית מקום אחד, לא כל כך הסתדר, ואתה בבית.
כן.
ואיך ההורים מסתדרים עם זה, משלימים עם זה, דואגים לזה, עוזרים?
כאילו, אבא שלי הוא אומר לי, שמע, כל מקום שלא תלך אתה לא תצליח, כי אתה אחד כזה ש שכאילו הולך עם, איך אני אגיד את זה, זה כמו כאילו נסה לחפש את ההגדרה, בעצם מה שהוא אומר זה אתה אחד כזה שכאילו כל מקום להתאים לו, כי כל פעם אתה תמצא את החיסרון ואתה תגיד שזה לא מתאים לך.
זאת אומרת, הציפור שלילי, כל דבר
כן
לא הולך ולא יעזור לך שום דבר, שום ישיבה לא תרצה אותך או לא תצליח שם. אז בעצם אבא אומר במילה פשוטה, אל תחפש שום מסגרת, חבל על הזמן שלך.
אני לא יודע אם הוא אומר ככה, אבל הוא אומר לי, לא יודע, כאילו כאילו הוא כן רוצה בסופו של דבר שאני אהיה באיזשהו מקום, אבל הוא אומר, שמה, איך שאתה לא עבור לך לאושר שום מקום, אתה לא תקבל כאילו כאילו אתה לא תקבל שום מישהו יהיה לך סמכות.
ומה אמא אומרת על זה?
אמא פחות כאילו בעניין, לא יודע, כאילו פחות מעניין.
והם די משלימים מזה שאתה בבית, אני רואה.
מה זה משלימים?
קשה להם, עדיפים שתהיה בישיבה, אבל הם לא עושים יותר מדי מאמצים כדי לנסות לדחוף אותך לאיזה מקום, ואתה מבחינתך גם כן לא יותר מדי עובד קשה בשביל זה.
כן, הבעיה שאין, כאילו, לדחוף לשום מקום זה לא ילך. אני צריך להגיד למקום שהוא יהיה טוב לי. הבעיה שאין לי יותר מדי אופציות. אמרתי כבר, אני לא יכול.
כמה קשה לך להגיע מהדרום לאזור בני ברק? לא בשביל ללמוד, בשביל לפגוש מישהו שיכול לעזור לך.
זהו, הנסיבות, כאילו, שבגללם אני לא, זה כאילו קצת מסבך אותי, אבל
לא, מישהו שישמע ויקשיב לך ויוכל לעזור לך גם עם הבעיות שיש לך. אתה רוצה להשקיע קצת בשביל החיים שלך?
אני כן רוצה, אבל אני לא חושב שזה יעזור.
למה, ניסית לפנות?
לא, אני ניסיתי לפנות, אבל כאילו אנחנו לא בדיוק מגזר חרדי, כאילו מובק.
מה?
אנחנו לא בדיוק מגזר חרדי.
אז מה?
אנחנו מגזר כזה משהו באמצע. חרדלים, כאילו
אפשר לעזור לך מאוד, אתה תרשום מספר טלפון שאני נותן לך עכשיו. תגיד ליהודי היקר הזה שאתה מתקשר אליו. שאני הפניתי אותך.
אוקיי.
הוא יטפל בך בצורה מאוד מיוחדת, הוא בחור מקסים, צעיר בגובה העיניים, מבין בנוער מכל הסגנונות, אין לך מה לחשוש, מכיר כמעט את כל המסגרות בארץ, הוא ידאג לך בעזרת השם שכבר בתחילת השנה הזאת תוכל להתחיל במקום שיהיה לך טוב. אבל תבוא עם רצון לעזרה, בסדר?
בסדר.
054
8099 259
הרב איציק. בסדר?
בסדר גמור.
בהצלחה צדיק.
תודה רבה.
לילה טוב.
קפתח שם בית לקירוב רחוקים, אין לקדוש ברוך הוא יותר נחת מלראות את בניו האהובים שווים. אמרו לי לך לעצמתים, תחלק ספרונים, תרקוד בכבישים, זה ממש גבלת לראות את כולם פתאום מחייכים. אמרו לי בוא עם גיטרה, הדלקנו נרות, יושבים ושרים נגונים, זה צו השעה, זה מה שהדור צריך, חוויות וריגושים. אמרתי להם אשריכם, מלאכת קודש כל מעשיכם, הרבה שליחים למקום, בטוחני שתמצאו את האיש הנכון. אבל אני קבעתי
את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.
של חזן בחול, קהילה של אנשים עמידים, הזדמנות נדירה ליצור קשרים, להגיע לקהלים חדשים. כמעט נרשמתי לסדנה של גוף ונפש, מנחים מרתקים, שלושה מפגשים, ארבעה תשלומים, תחי חיים יותר איכותיים.
אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש. נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים את כל סוגי החיילים, אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן.
טייל לאורכה לרוחבה של ארץ ישראל, אווירה מחכים, פירותיה מתוקים, וזה סימן לבוא הגואל. אבל אם תחפשו אותי אל תרחיקו נדוד, אני בסביבה אין כל חדש, פה אשב כי הביטיה, אני כאן בבית המדרש. ביקשו שאספר את סיפורי האישי, את ערכי אל עולם המצוות, לא קפצתי ממסוק, לא ברחתי מהשבי, היו להם ציפיות, אבל אני מוכן לזמר, לספר את כל העליות והירידות שעוברות עליי כל יום פה בבית המדרש.
אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.
נכון שזה וזה דברי אלוקים חיים, בצבא חזק צריכים כל סוגי החיילים, אבל אני קבעתי את מושבי בבית המדרש הישן. כל יום אני נרגש כל פעם מחדש, כשאל מקומי הקבוע ניגש פה בבית המדרש.
אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש, אבל אני קבעתי את מושבי פה בבית המדרש.
מיד פונים ואומרים לילה טוב למאזין או מאזינה אחרונים לתוכנית זו. לילה טוב.
שלום כבוד הרב.
וברכה.
תודה רבה על התוכנית, מאוד מעשיר.
תודה רבה.
אני מרגישה קצת רחוקה מהקדוש ברוך הוא, כלומר למשל שאני במסגרת, שאני בבית ספר, אני אפשר להגיד שאני עוד בסדר, אני עוד מתפללת, ויש איזה סוג של משהו בחברה להיות טובים ולהיות צנועים, אבל נגיד סוג של בחופש, או נגיד שנה הבאה אני כבר יוצאת לעבוד, אני לא ממשיכה ללמוד, ולא יהיה לי שום תקנון, לא יהיה לי שום, אני יכולה לעשות מה שאני רוצה בעצם. ואני לא בן אדם ממוסד, אני ממש, אני צעירה, אני רק בת 18, ואני יודעת איך לשמוע רמה רוחנית, ואיך להתעורר, איך להרגיש יותר קרובים. בכלל עוד מעט אלול, וזה קצת מלחיץ, שאני מרגישה כל כך לא קרובה ולא בסדר.
אז קודם כל, עצם זה שאת מרגישה לא בסדר, זה כבר דרגה טובה. יש כאלה שבכלל לא מפריע להם שלא מפריע להם. הם לא מרגישים שזה שהם לא חשים את קרבת אלוקים, את האלול, זה בעיה. אז כבר את נמצאת במיקום טוב. ננסה קצת לעזור לך לשאלה הספציפית שלך. גם אדם שהוא מטבעו לא ממוסד, יכול לקבוע לעצמו דברים קטנים מאוד, יומיומיים, מזעריים, אבל שיצקו איזשהו תוכן לחיים שלו ויחזיקו אותו. למשל, אני אתן דוגמה מאוד מאוד קטנה. ללמוד כל יום לפני השינה, 5 דקות או 3 דקות, או אפילו 1-2 הלכות בחפץ חיים לפי הספר. סתם קבלה קטנה לחודש אלול לתקופת החיזוק. זו השקעה של 3 דקות יומיות, שמים את הספר על יד המיטה, זה התזכורת לפני השינה. עוברים, יש גם ספרי חפץ חיים בכמה סגנונות, יש גם משהו יותר כליל, יש מהדורה אמריקאית, יש כל מיני סגנונות של ספרים שהם מאוד מאוד קל ונעים לקרוא עם דוגמאות מאוד עכשוויות. משהו שאת מקבלת על עצמך בלי נדר, אני לא הולכת לישון מבלי שאני עוברת על 2 הלכות יומיות, שיש בזה בצד אחד חפץ חיים, 2 הלכות, בצד השני קצת מוצר משמירת הלשון. השקעה של 3 דקות מתוך 24 שעות ביממה, שיכולים להפוך ולשנות לך את כל היום. מכמה וכמה סיבות, קודם כל, מסגרתית, מסגרת אומנם קטנה, לא שלמה, לא מלאה, 24 שעות כביכול ברשות עצמך, אין מישהי שאומרת לך מה לעשות, וכמו שאת אומרת, אין חברה ואין סדרים ואין תפילות ואין, אבל הדבר הקטן הזה, ובפרט הנושא של שמירת הלשון, עם כל המוסר שיש שם בשמירת הלשון, זה מעשיר את כל ה-23 שעות ו-57 דקות הנותרים שיש לך במשך כל היום. ולמה? זה זורה אור חדש על הרבה הסתכלות בחיים. וזה נותן הכנה מדהימה לקראת הימים הנוראים, כי הגמרא אומרת כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. החפץ חיים מבטיח שמי שישתדל ללמוד לשון הרע ו... קל וחומר לקיים, אז בשמיים כשיפתחו את הספר שלו ואת הדין שלו לא ידברו עליו גם לשון הרע, כי אם הוא לא מדבר על אחרים אז לא ירצו לשמוע גם את הרע שלו, ואז מיד יכתבו אותו לחיים טובים. מכתב ידו של החפץ חיים. זאת אומרת, כל המערך הזה מכין אותך נכון וטוב, הוא קטן מאוד אבל הוא חייב להיות עקבי. למשל, דוגמה קטנה, אני אומר עוד דוגמה, לפתוח את הבוקר עם תפילה אפילו קצרה, אפילו בסיס, מה שנקרא, קריאת שמע ושמונה עשרה. ברכות השחר, קריאת שמע, 18. אחרי ארוחת צהריים, אחרי ארוחת ערב, 2 פרקי תהילים. לקחת דברים מאוד קטנים, לא לעשות מהפכות, כי כשאנחנו עושים מהפכות, זה נראה וואו וגדול ועוצמתי ונוצץ, והנה אנחנו מתחזקים, אבל נשברים אחרי יומיים 3 ולא מחזיקים, זה מעמד. לכן גם חזל אומרים, פתחו לי פתח כחודו של מחת. מחת... אחד הדברים היפים שמחת של תפירה, אני מסתכל על המחת, אז יש לה את החלק של החוד, יש במחת למעלה חור מאוד 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 קטן, שאפילו קשה להשחיל דרכו חוט. צריך ככה להרטיב את החוט עם הרוק של הפה, כדי שהחוט יצליח לחדור למחת. מבינה על מה אני מתכוון?
כן.
הרעיון של החוד, הנקב הזה שיש במחת, שהוא מאוד מאוד קטן, אבל הוא לעולם לא יסתם. המחת הזאת תוכל לשכב בתוך הארון 50 שנה, 100 שנה, תמיד שתוציא אותה הנקב הקטן הזה יישאר. זה פיתחו לי פתח כחודו של מחת. עשה משהו קטן אבל עקבי, קטן מאוד. 2 דקות הלכה, 2 פרקי תהילים, קריאת שמע, ברכת המזון מתוך סידור אשר יצר מתוך כתב, קבלה קטנה שמחזיקה אותנו ב... זו ההתקדמות שלי לשנה החדשה, זה הצעד שלי למען בורא עולם, שגם הוא מבין ויודע שאני רוצה רק את קרבתו. ותאמיני לי שכשעושים את הצעד הקטן הזה, רואים גם בכל המסביב פתאום איך שהאנרגיות והקרבת אלוקים בעצם נותנת את אותותיה בכל מיני מובנים, וזה מתחיל במשהו קטן ועקבי.
אני ניסיתי את זה, אני ניסיתי להגיד כל בוקר ברכות השחר, ואחרי תקופה קצרה זה בשל פשוט לא יודעת איך זה קרה, פשוט זה נפסק.
תנסי משהו אחר, תנסי את החפץ חיים בלילה, תנסי, תלכי עם זה לתקופת חודש אלול. אנחנו נמצאים בזאת השם בשבת בראש חודש אלול, מתחילה עד ראש השנה, בלי נדר בעזרת השם, מקדישה 3-4 דקות לפני השנה, את נרדמת עם החפץ חיים. דבר ענק, ניתן לך כל כך הרבה שפע, גם בלילה וגם ביום.
ומה נגיד לשנה הבאה, איך אני יכולה לשמור על זה שאני לא
אתדרדר? אז אני אומר...
כי אני בן אדם שאני מתפתה מהר, יש לי יצרה מאוד גדול, ואני לא כל כך חזקה. אני הולכת...
אם יש לך יצרה גדול...
הולכת אחרי הרוח.
אם יש לך יצרה גדול, אז כנראה שאת מאוד מאוד גדולה, כי כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז תדעי שככל שהיצרה שלך גדול, כנראה שהיכולות שלך הן פשוט...
אבל כל כך קשה לגבור על כל מיני דברים.
תראה, כתוב בתחבולות, תעשה לך מלחמה. אפשר לנצח את היצר בכל החזיתות. הולכים איתו במלחמות קטנות ומתוחכמות. כל פעם נלחם קצת, במשהו קטן. וכל פעם שנכשלים, לא להדגיש את הכישלון ואז להגיד, הנה, לא הולך לי, אני לא מצליח, אלא הפוך, להגיד שבוע הצלחתי, וואי, איזה כוחות יש לי. תמיד, גם אם בחפץ חיים טיפלי פתאום, עם הלימוד, אחרי שבועיים, יום אחד תשכחי ותגידי, הנה, לא הצלחתי, לא, שבועיים הצלחתי. תמיד שנופלים, להסתכל על מה שכן עשינו ולא על מה שלא עשינו, זה ייתן לך את הכוח להצליח בהרבה דברים בחיים. אנחנו חייבים לסיים, תודה לך ותודה לכל המאזינים. על רקע השיר המדהים הזה.
לך תפילה עשה וכלי כלי שהשם.
אנחנו מרצים לסיים את תוכניתנו כאן נפש החיים, וכמובן נודה בראש ובראשונה לבורא העולם על הכוח שנתן, נותן וייתן לנו, על כך שהקדוש ברוך הוא מחבק אותנו בחום ברחמים ובאהבה. תודה רבה בורא העולם. תודה רבה לזאב סגל על העריכה וההפקה. תודה לשגי פרלמוטר על הטכנאות, על השליטה בכל המערכת המורכבת כאן ברדיו כל חי. תודה רבה גם לבנזי בניו יורק, שימשיך להצליח בכל מעשה ידיו. תודה רבה למאזינים המקסימים שהייתם איתנו עד שעת לילה כה מאוחרת. וסליחה מאותם עשרות אם לא מאות המאזינים שטלפנו ולא הצליחו לשוחח איתנו, והם מכותבי ההודעות, שתמיד אני מתנצל, אבל מה לעשות, רק שעתיים עומדות לרשותנו, ואנחנו משתדלים להתייחס לכל אחד ואחת בהתאם עד כמה שניתן, וגם מדי פעם לשמוע צלילים. אני שוב מבקש שתסלחו לי, לקבלו את התנצלותי. ביום שישי הזה לא תשמעו אותי עם אלי פרידמן לפני שבת, אבל אנחנו ניפגש במוצאי שבת ב-10 בלילה עם זיץ הכי מרגש שיש בעולם לקראת תחילת הזמן, חודש אלול, 10 בלילה, מוצאי שבת. יהיו כאן עד איזה שעה, אין לי מושג, לא יכול לדעת. זה יכול להיות עד 1, עד 2, זה מאוד תלוי באנרגיות, במאזינים ובכל המשתתפים שיהיו כאן באולפן, אבל מוצאי שבת ב-10 בלילה יהיה כאן קומזיץ מלא נשמה לכבוד חודש אלול. שוב תודה לכם, ואם הסיבה שלא הלכתי לישון עד עכשיו זה מפני שזמתן לנפש החיים, אז הגיע הזמן ללכת לישון, לילה טוב. נשוב ונשתמע כאן ב-10 בלילה מוצאי שבת וביום שני הבא עם עוד תוכנית של נפש החיים. לילה טוב.
אם אמצא את כל היופי, את הבאה
הנושנה אשר הייתה שם כשעזבתי עוד נובעת כבראשון